אזעקות עכשיו בבית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, במטולה, במנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם וקריית שמונה. חשש לחדירת כלי טייס עוין, צבע אדום, ביישובי הצפון. כנסו לכמה דקות, כמה שצריך, למרחבים המוגנים.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
כאן רשת בית. 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום. גיא קוטב עורך המשדר, בהפקה יעל שקד ואופל חיות. רמי פליקס הוא טכנאי השידור. ממש בשעה זו נשמעות אזעקות צבע אדום ביישובי הגליל העליון. חשש לחדירת כלי טייס עוין, ולפני זמן קצר היו נפילות ברמת הגולן. שם זה קרה ללא אזעקות. רובי ימר של הכתבנו בצפון, שלום, תמונת מצב.
שלום, שלום אסתי, אנחנו בדיוק בכניסה למטולה. ההתראות על חדירה, חשד לחדירת כתב"ם, תפסו אותנו ממש כאן בשינגימל. אני מדבר איתך מתוך המיגונית. אזעקות נשמעו בכמה יישובים באזור קריית שמונה, בשל חשד לחדירת כתב"ם. עדיין לא שמענו כאן איזשהו פיצוץ של יירוט או נפילה. מכל מקום, לפני כרבע שעה היה מתח לכיוון הר דוב וצפון רמת הגולן, ללא התראות, ללא אזעקות. כמה רקטות נפלו בצפון הגולן, לא גרמו לנזק או נפגעים. מוקדם יותר היום נורו כמה רקטות לכיוון הגליל המערבי, הופעלו אזעקות בשלומי וביישובים סמוכים. הרקטות נפלו בתוך שטח לבנון. זה היום ה-186 למלחמה, ומסתמן כעוד יום מאוד לא רגוע כאן בגבול הצפון.
רובי, תודה רבה, אתה ממשיך לעקוב, ואנחנו יחד איתך, אם יהיו עדכונים כמובן שתשוב.
תודה.
עכשיו למסע ומתן להחזרת החטופים, ליאור לוי, כתבנו, שלום.
שלום, אסתי.
המתווה המתוקן החדש שאושר על ידי ישראל הוא עבר לחמאס. יש איזה שהם איתותים מהחמאס שמעידים על פריצת דרך?
טוב, תראי, אסתי, אני לא אכנס למיקרו-טקטיקה של הדרישות הקטנות יותר וחילוקי הדעות הקטנים יותר. אני רוצה לצייר לך תמונת מסגרת כללית. אז כן, כמו שאמרת, חמאס הוציא הודעה רשמית שבה הוא הודיע שהארגון בוחן את ההצעה האחרונה שהוגשה. כלומר, לפי חמאס, העמדה הישראלית עדיין עיקשת ולא עונה על אף דרישה של העם הפלסטיני. עם זאת, הנהגת חמאס, כך לפי ההודעה של חמאס, בוחנת את ההצעה ותודיע למתווכות את תשובתה כשתסיים לבחון את אותה הצעה. זוהי הודעת חמאס הרשמית. עכשיו, אני רוצה לצייר לך את תמונת המצב במסע ומתן לפי מקורות פלסטינים בכירים שמעורים בפרטים, ואני משוחח איתם ביממה האחרונה, ואלה הם הדברים. קודם כל, אין התקדמות במסע ומתן, גם כאשר, אגב, המצרים אתמול מדליפים כל מיני פרטים על כך שישנה התקדמות. חמאס אסתי בתחושה שהוא משיג את המטרות שלו, הוא רואה כיצד צהל קודם כל נסוג באופן הדרגתי מרצועת עזה, ומצד שני, שישראל מגבירה את הסיוע ההומניטרי, וכל זה אסתי מבלי שהוא נותן כלום. ואני מזכיר, אלה חלק מהדרישות שלו במסע ומתן, הוא מקבל אותם ולא נותן שום תמורה. אותם מקורות אומרים לי, חמאס רואה התגמשות ישראלית במסע ומתן מבלי שהוא זז בעמדות שלו, וההתגמשות הישראלית הזאת לא פוגשת את הדרישות של הארגון. אגב, מאוד דומה בעצם להודעה של חמאס כבר מאתמול בלילה. והם אומרים לי עוד, יש על ישראל לחץ אמריקני, אבל הארגון חמאס מנצל את הלחץ הזה לטובתו, כי יש שני דברים שמכניסים את חמאס למצוקה. אחד, זה השיח של היום שאחרי המלחמה, וכפי שאת מבינה, זה לא קורה. ישראל לא מדברת או מסרבת לדבר על היום שאחרי המלחמה, וזה טוב לחמאס, כי הוא לא רוצה שיהיה שיח כזה שהוא לא נמצא בתוכו. והדבר השני, הגברת הסיוע ההומניטרי, שזה כן קורה. ישראל בבליץ בימים האחרונים של סיוע ההומניטרי, גם מהקרקע, גם מהאוויר, מכל המעברים האפשריים, מצפון וממצרים גם. ולכן, מבחינת חמאס, מדוע שהוא ימהר במצב כזה לקבל החלטות? אין לו שום לחץ, ולכן הוא גם לוקח את הזמן ולא זז מבחינת הדרישות שלו. עכשיו תראי, אסתי, היה גם שיח על סוג של הפוגה הומניטרית באיד אל פיטר. איד אל פיטר, אני מזכיר, מתחיל מחר, היום זה היום האחרון של הרמדאן, אותם מקורות פלסטינים אומרים לי, השיח הזה לא קיים, השמועה הזאת לא נכונה, זו שמועה ותו לא, אין שיח כזה, ולסיכום הם אומרים לי, אותם מקורות שהנהגת חמאס בסופו של דבר, מיושרת באופן עקרוני, ואין בינם חילוקי דעות, הם כן אומרים לי שיש ניואנסים לפה ולפה, כל בן אדם בהנהגה רואה את הדברים טיפ טיפה אחרת, אבל בסך הכל הם הולכים בטור אחד ישר, והם די מאוחדים בדעה שלהם, ואנחנו גם רואים את זה, משום שאין שום תזוזה, אסתי, בכל הדרישות של חמאס, לעומת לא מעט התגמשות ישראלית, אבל כאמור חמאס טוען, ההתגמשות הזאת לא מספיקה.
אליו, תודה רבה לך.
תודה, אסתי.
133 חטופים עדיין בידי החמאס, כבר 186 ימים. שלום לך, ירדן פיבקו, ביתו של איציק גלרנטר, שנחטף מנובה.
שלום, אסתי.
186 ימים, יותר מחצי שנה. לא יאמן. אבא נסע לנובה, ומאז נעלמו עקבותיו. אתם יודעים שהוא חטוף, אבל אין שום עוד חיים עד היום?
נכון. זה בדיוק המצב שלנו, אנחנו יודעים שהוא חטוף, ואין לגביו שום עוד חיים.
הכל הופך להיות עוד יותר קשה, ככה.
לחלוטין.
איך את מתמודדת?
זה לא פשוט, ומן הסתם הזמן שעובר לא הופך את זה לקל יותר. החשש והחרדה מפני הידיעה ועם זה שאין לנו באמת סימן חדש בששת החודשים שעברו. מקשים. אנחנו משתדלים להיות באמונה, ולהמשיך לשלוח לאבא שלי אנרגיות חיוביות, טובות.
מה הפעם האחרונה שאתם יודעים איפה הוא היה באותו יום נורא?
הפעם האחרונה הייתה אחרי עיכול מפלסים על כביש 232, שם הרכב הותקל, הרכב שאבא שלי נהג בו. הם היו סך הכל ארבעה אנשים ברכב, שלושת האנשים האחרים שהיו איתו נרצחו ונקברו בשבועיים שאחרי השבעה באוקטובר, אחד מהם איתי זפרני, חבר טוב, השם יקום דמו, חבר טוב שלנו. זאת הפעם האחרונה למעשה, הרגע שהרכב הותקל, משם עבד הקשר, עבדה לנו הדרך שלו, הוא עשה.
זה הפעם האחרונה שיש איזושהי עדות שהוא היה נכון. ברכב, ואז הוא נעלם.
נכון, ממש כך.
וואו, קשה מאוד. אתם ידעתם שהוא הולך למסיבה?
לא, לא ידענו. עברה לנו מחשבה שיכול להיות באותה שבת בשעות הצהריים, כשכבר עברו ככה כמה שעות מאז הבוקר, מאז שהחלו אזעקות צבע אדום, ואבא לא ענה לנו. כן, את השבת שלו לבד. שעות הצהריים, התחלנו לתמונה טיפונת, התחילה להתבהר, אם אפשר לקרוא לזה ככה בתוך הכאוס המטורף שהיה באותו היום, וקיבלתי טלפון מענבל, אשתו של איתי שהזכרתי קודם,
okay.
שאמרה לי שהיא יודעת שאיתי שם, והיא גם חושבת שאבא שלי איתו, ומתי יצרנו איתו קשר בפעם האחרונה, ואנחנו מתחילים להבין שיכול להיות שאנחנו בבעיה.
זאת הייתה הפעם הראשונה.
כן.
זה שוק נורא.
זה שוק נורא, כן. זה הלם מוחלט. בטח בגלל שאבא שלי הוא אמנם בחור צעיר, שאוהב את החיים ואוהב ליהנות ולבלות, אבל הוא לא הקהל, הוא לא הלך ממסיבה למסיבה, בוא נקרא לזה ככה. זה משהו רק של התקופה האחרונה שהוא היה בפעם הראשונה רק בפסח לפני שנה, ובפעם השנייה זה היה בפסטיבל הנובה.
ואת אומרת לעצמך, איך יכול להיות דווקא למסיבה הזו, דווקא ביום הזה?
דווקא ביום הזה, דווקא במקום הזה, הוא לא שייך לאזור. על פניו כביכול לא שייך לכלום, אבל מצא את עצמו שם.
משפחות של חטופים שלחו מכתב לקבינט ומבקשות, אל תיתנו לאף אחד בקבינט לטרפד את העסקה. את סבורה שעושים כל מה שאפשר, או שאת מרגישה שלא, שיש מי שמטרפד או מעכב?
אני באמת קטונתי כדי לדעת מה זה אומר כל מה שאפשר. אני לא חושבת ששיקולים פוליטיים או אחרים מגיעים קודם לפני הרצון להחזיר את החטופים. במבחן המציאות זה קשה, כי אנחנו מבינים שהם עדיין שם. בהזדמנות הזאת אני רוצה גם להשתתף בצערה של משפחת קציר, על האובדן של
אלעד.
כן, כרמית אחותו באמת פעלה ללא לאות כדי לנסות ולהחזיר אותו. קשה.
איך מתמודדים מול הילדים, הילדות שלך? את בעצמך אימא שסבא נעלם.
נכון, והזמן עובר וגם סבא לא חוזר. למיה שלי יש קשר מאוד מיוחד עם אבא שלי. דומים והם אוהבים לעשות דברים יחד. ויש התמודדות, זאת אומרת, זה נמצא בשיח. אנחנו מדברות על הרגשות, אנחנו מדברות על הגעגוע, על הדאגה.
בת כמה היא?
מיה בת שש, שש וכמה חודשים.
מה היא אומרת? למה היא מחכה?
היא יכולה לשאול שאלות שמעניינות אותה, כשהיא רואה משהו שקשור בחטופים. היא יכולה לשתף שהיא מתגעגעת, שהיא רוצה שסבא כבר יחזור. כן, ואנחנו, את יודעת, ומה שאנחנו מרגישים כולנו בתוך הסיפור הזה.
מאיפה את שואבת את התקווה, את הכוח, יותר מחצי שנה, שום עדות חיים, שום סימן?
נכון. אני חושבת שהבנות שלי הם הכוח שלי, המשפחה שלי, אנחנו מנסים להישאר באחדות, ולהישאר חזקים מול הדבר הזה, שהוא באמת מתיש, והוא באמת צינור שמזרים סטרס באופן קבוע על בסיס שעתי. אבל אנחנו באמת באמונה. אנחנו באמת באמונה. אנחנו רוצים לקוות שיש יש סיבה לכל דבר, וגם לדבר הנורא הזה שאנחנו עוברים עכשיו, ושנצמח ממנו למקום טוב יותר, בעזרת השם, עם כל החטופים בבית.
את רוצה למסור מסר שאולי יש סיכוי שאבא שומע ממך, מהנכדות שלו?
כן, מאוד. אני רוצה להגיד לו שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו ודואגים לו. ושאני רק מתפללת שנשארו לו עוד כוחות, למרות הזמן שעובר, להחזיק בזה עד שהוא יחזור.
איציק בן ה-56 מהיישוב אירוס נחטף לעזה ב-7 באוקטובר מהמסיבה בנובה. ירדן פיבקו, ביתו של איציק גלרנטר. תודה רבה, ואנחנו יחד איתכם עם תקווה שבקרוב יחזור יחד עם כולם.
תודה גדולה, אסתי.
תודה רבה לך, ירדן. בשורות טובות. כתבנו המדיני, עמיחי שטיין, שלום.
שלום, צהריים טובים.
מה אתה שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים אצלנו?
נגיד את האמת, אסתי, בשלב זה בישראל מחכים לתשובת חמאס, וגם אפשר להגיד, ממתנים את ההתבטאויות הפומביות ביממה האחרונה. כלומר, אם בעבר היינו כל מיני אמירות שלחמאס דרישות מופרזות ואמירות כאלה ואחרות, יש איזו התמתנות בהתבטאויות ב-24-36 השעות האחרונות, במטרה גם לחכות לתשובה של חמאס, סופו של דבר מתי שהוא יתגיע, וגם אולי כדאי, בממשלת ישראל קיבלו החלטה למעשה לתת את הפוקוס, מה שנקרא, על תשובת חמאס. כלומר, שאם חמאס יבוא ויגיד לא, הם יראו כסרבנים המרכזיים, ולמעשה שישראל לא הטילה או איזה שהם קשיים על הניסיון הזה, על הניסיון האמריקני הזה להגיע להסכם. בינתיים הערב אנחנו נראה את הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב מתכנס, לפני כן מתכנס קבינט המלחמה, אבל בהמשך גם התכנס הקבינט המדיני ביטחוני המורחב בעקבות דרישת סמוטריץ' ובן גביר לשמוע פרטים על העסקה, ובין היתר אנחנו נשמע במהלך אותו קבינט גם דרישות של שרים בכל הקשור לעסקה. לדוגמה, שר סמוטריץ' צפוי לדרוש שבכל עסקה, הוא גם צפוי לדרוש הצבעה על זה, קודם כל נראה התחייבות אמריקנית שבתום העסקה, בתום אותם 40 ימים, ישראל תוכל לחזור ולפעול בעזה, כולל ברפיח. והנקודה השנייה, שבכל עסקה לא יהיה מעבר חופשי, ללא ביקורת מדרום הרצועה לצפון הרצועה, כלומר שיהיו מעברים של צהל לאורך אותו קו שמבטר את צפון הרצועה ודרום הרצועה, ששם ייבטקו האנשים שיעברו, ולא יהיה, כפי שדורש חמאס, מעבר חופשי ללא ביקורת ישראלית. כאמור, זה הדרישות של השר סמוטריץ' שיעלו הערב בקבינט המדיני ביטחוני המורחב. אני יכול גם להניח ששרים נוספים יעלו דרישות אחרות, אבל בסופו של דבר אותם שרים אומרים, אנחנו רוצים לשמוע מה הפרטים של העסקה המתגבשת, כי אם וכאשר נצטרך להצביע על העסקה, אנחנו לא רוצים רגע לפני לקבל את הדף, ואז להצביע, אנחנו רוצים לשמוע את העדכון קצת לפני.
עמיחי, תודה רבה לך.
תודה.
ירון בלום מצרף אלינו, שלום ירון.
שלום, צהריים טובים למאזינים ולאחסתי.
מתאם השון השבועים והנהדרים לשעבר מבחירי השבק שהחזירו את גלעד שליט הביתה. אני רוצה, ירון, תחילה לשאול אותך על היום הזה, עיד אל פיטר ייכנס הערב, לוח הזמנים של כמה ימים חג עד יום שישי. האם עיד אל פיטר זה אותו מועד שאפשר לקוות שיביא איזשהו שינוי, איזושהי התכנסות לקראת החזרת השבועים, או שאתה אולי רואה את זה בצורה שונה, אולי זה יעקב דווקא את המשך המסע ומתן?
מבחינת המסע ומתן זה יעקב, כי במהלך החג, גם המטפחות, גם הנציגים של המטפחות עסוקים בחג, יושבים בבית, זה לא בדמם, זה לא משהו שזורם אצלם שמחר תחילים לעשות את העסקה, יחכה כמה ימים מבחינתם, ככה זה עובד אצלם, זה מהניסיון שלי.
למרות שאפשר להגיד שעבורם יכולה להיות כאן איזושהי מתנה או מחווה לחג, אם ישוחררו מאות אסירים שלהם.
בהחלט, אבל סיום החג וסיום החג זה בהחלט יכול להיות גם כן, אבל אני חושב שיחי סינואר הפסיק לספור את הימים כפי שאנחנו סופרים, או כפי שהמטפחות סופרות, כי בסך הכל הוא נמצא במנהרות, הוא מתחבא, הוא מתנהג כמו פעיל הכי זוטר של דאש, הוא נאלח, כל מה שנגיד על יחי סינואר ואותם אנשים שמקורבים לו, מוחמד דף והמחתים וכל אותם אנשים שהזכרנו בעבר, הם חושבים קצת אחרת. החג הוא גורם שטיפה יעצור את פעילות המטפחות, כי המטפחות פשוט נמצאות בחג שהוא הכי חשוב מבחינת המוסלמים. אני זוכר שאנחנו היינו בקהיר בתקופת החג, עוד לפני עיד אל פיטר, לתקופת הרמדאן. גם בתקופת הרמדאן, מאחר והם צמים, הם רק מתחילים לעבוד מאוחר, והם בטח לקראת החג הם נהיים קצת יותר עצבנים. הצום הזה של כמעט חודש הוא גורם שמאוד מאוד מפריע למסע ומתן, אבל אני כן יכול להגיד שזה פעם ראשונה שאני רואה אחרי הרבה מאוד זמן מאז הפעימה הראשונה שחמאס לא אמר ישר לא. אמנם הוא העביר אתמול איזשהו מסר שאני לא יודע מי העביר אותו, אבל אנחנו כן מזהים שהם חושבים, שהם ייתנו תשובה, הם מבינים שארצות הברית לוחצת על קטר, קטר יכולה ללחוץ על מנהיגי חמאס המרכזיים, גם בעלמה של כסף פרטי וכסף של חמאס, וגם מגירוש של חלק מהפעילים של חמאס שנמצאים בקטר, בדוחה, ולכן אני מעריך שהאמריקאים לוחצים על הקטרים, כדי שלחצו על מנהיגי חמאס, וכמובן המצרים, שהוא שחקן מאוד מאוד מרכזי אסתי בסיפור הזה של התיווך, הוא יודע ללחוץ על חמאס, מצרים עם מדינה צמוכת גדר לעזה, היא לא רוצה את חמאס בתוך או את הרצועתים בתוך סיני, ולכן היא עושה הכל א', להעביר את המסרים למנהיגי חמאס, שבמידה והם לא יסכימו ולא יעתרו לפעימה הזו, אז הם יגיבו, הם ימנעו מפעילי חמאס לצאת לטיפולים רפואיים במצרים, הם יגיבו, יש להם יכולות, ולכן המטפחות בהחלט רוצות להצליח במשימה הזו, כי ארצות הברית נמצאת פה כשחקן על, כמנצח על מקלת המטפחות.
מה הסיכוי, ירון, שמשהו יקרה לפני כניסת החג? בשעות הקרובות?
אולי תהיה תשובה מחר, אולי תהיה תשובה, אני לא בטוח, אבל אולי תהיה תשובה שחמאס מוכן להמשיך במסע ומתן, שמה שישראל הציע זה מעט מדי.
מי מחליט בסופו של דבר? מי מחליט?
יחיא סנוואר.
זהו, זה האיש שמחליט? כל מה שאנחנו שומעים ככה וככה וככה, הכל זה מסביב? זה אנשים שאפילו יחיא סנוואר לא סופר אותם? גם אם הם
מהחמאס? יחיא סנוואר סופר בהחלט את חליל חיה, כי חליל חיה הוא סגנו של סינואר, הוא חבר המועצה המחוקקת, הוא גדל איתו ברצועת עזה, הוא תושב סג'איה, הוא חלק את זמנו בין הרצועה לבין חול, הוא אחד שגדל יחד איתו, ולכן הוא קצת שונה לדוגמה עניה, שהוא בין הרצועה, אבל הוא כבר התרגל מה שנקרא למנעמי השלטון, חליל עוד לא התקלקל כמו שאחרים התקלקלו, ולכן הוא סופר אותו, הוא סופר את דף, הוא סופר את המחתים שסביבו, הוא סופר את אחיו, אבל הוא לא סופר את מנהיגי החוץ.
אני נכנסת רגע לראש של יחיא סנוואר, קשה מאוד, אני חייבת להודות, אבל אני אומרת לעצמי, יש לי תעודת ביטוח, למה שאני אוותר עליה? הרי החטופים הם תעודת ביטוח, ברגע שהם לא יהיו בחזקתו, הוא יודע שאף אחד לא יחשוב עוד רבע פעם אפילו, לשלוח אותו לעזאזל.
לכן הוא עכשיו נמצא בשחידות, והשחידות שלו זה פעימה אחת, לעשות ולשחרר את 40 אנשים, ואת החולים, זה פעימה שאולי משתלמת לו, כי הוא מביא הישג לחג, הוא מביא הישג לסוף החג, הוא משחרר אסירים, הוא משחרר אסירים קשים, הוא משחרר רוצחים, הוא הופך להיות מנהיג של האומה הפלסטינית, הוא מחזק את מעמדו. הראש שלו מעוות לחלוטין, אסתי, זה מה שאני מנסה לומר כל הזמן. אנחנו לא יכולים לחשוב, הבן אדם חושב בדוס, ואנחנו בווינדוס. זה הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך. הבן אדם חושב אחרת לגמרי, ועכשיו נוסף לכל הארגומנטים האלו, הוא גם רדוף, הוא גם רדוף ונרדף, והוא מרגיש את זה, ואני מניח שזה משפיע עליו, ולכן להיכנס לראש שלו זה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שסליחה עוד משפט, באינטרס שלו, אני חושב שכדאי לו לעשות עכשיו עסקה, כדאי לו מאוד.
איפה האיראנים בתוך הסיפור הזה של העסקה קודם? עד כמה הם מתערבבים ומערבבים ומנסים לסכל כל עסקה כלשהי?
הם מנסים לסכל כל עסקה, בטח אחרי חיסול של מפקד כוח חוץ בסוריה ולבנון, של חסן מעדאווי, וגם לפני הם עשו את זה, אבל הם מנסים לסכל את העסקה הזו. אני מניח שמעבירים מסרים דרך חמאס חול, עניה ושוט, שהם בקשר עם האיראנים, לעשות כל דבר כדי להימנע מהעסקה. הם אלו שמממנים 70% מהפעילות הצבאית של חמאס, הם אלו שמימנו, אלו שאני מניח גם יממנו. אני חושב שהם יערכו חלק מאותם משוחררים מגורשים שיצאו מבתי הכלא, אם באמת יהיה עסקה. לכן הם מבחינתם היום, אחרי החיסול הבכיר ביותר מאז קאסם סילימני, אותו מעדאווי, אני חושב שהם יעשו הכל כדי לסכל את העסקה, הם מערבבים ומתערבבים, כמו שאמרת את זה, הם אלו שמנסים גם לחמם את השטח, לעשות פיגועים באיוש, לחולל פיגועים בישראל, יש מעצרים של חוליות שקשורות לאיראנים או לחמאס וכאלו שהוכוונו ומומנו על ידי איראן. השקט המדומה הזה שאנחנו חווים בימים ובשבועות האחרונים הוא כתוצאה מסיכולים של שב"כ וצה"ל, ולכן האיראנים כל הזמן עובדים ומערבבים, הם מערבבים מעבר לתגובה שאני מניח שהם...
אבל הם מתכננים עכשיו איזשהו...
אותה תגובה שאנחנו מדברים, נכון.
תגובה גדולה, תגובה שתצא מאיראן לישראל, או שאתה מעריך שזאת תהיה תגובה שתצא מאחד המתווכים מהזרועות התמנון ולא מאיראן עצמה?
אני חושב שהם, אני מעריך את זה, שאחד הם ינסו לעשות פיגועים בנציגות ישראלית כזו או אחרת, יש להם מקומות שקל להם יותר...
כפי שעשו בעבר, צריך להזכיר.
כמו שעשו בעבר, הם ניסו לעשות בהודו, הם העבירו מסרים בהודו, הם עשו את זה בקפריסין, ניסו לעשות בקפריסין.
ארגנטינה כמובן.
ארגנטינה, אבל זה כבר רחוק, אבל בהחלט... כל התשקנטיות, כל האזור של התשקנט, יש שם נציגיות ישראליות, אזרבייג'אן ואוזבקיסטן, וכל מיני מדינות שכאלו, שהן סמוכות גדר, שהן קרובות מאוד לאיראן, הם יכולים שם לנוע ולהתנוע, הם בהחלט ינסו, ולכן גם משרד החוץ ושב"כ, סגרו נציגיות, הזהירו שליחים, איבוד מערך ההבטחה הישראלי בחול, מערך ההבטחה הישראלי הוא עם קסדות, הוא קסדות וירטואליות, הוא בקוננוצי, הוא עושה כל מה שרק אפשר כדי למנוע פיגועים, וגם מעבירים, אני מניח, מסרים בצינורות כאלו ואחרים לאיראן, שיזהרו מה, מתגובה שכזו.
אני רוצה לסיום השיחה לקחת אותך מאחורי הדלתות הסגורות ומה שקורה מאחורי הקלעים.
כן.
אני קוראת מכתב, באמת כואב הלב, משפחות החטופים הן עושות כל מה שהן יכולות, וגם במסגרת מה שהן יכולות, הן כותבות מכתב לחברי הקבינט, בקשת אל תתרפדו, שאף אחד לא יתרפד את העסקה. מה קורה בישיבות כאלה שם מאחורי הקלעים, שאתה ישבת בהן בעבר, איזה לחצים מופעלים למשל על ראש הממשלה, מכאן ומכאן, גם פוליטיים וגם ביטחוניים?
תראי, קודם כל אני... ראש הממשלה היום, מאחר ויש לו ממשלה ימין על מלא, מה שנקרא, אז הוא מאותגר מאוד על ידי סמוטריץ' ובן גביר. אני חושב שזה שהוא מכשול. אני חושב שסמוטריץ', השר סמוטריץ', הוא קצת יותר רציונלי מאשר בן גביר. אני חושב שהוא מבין את המהות של העסקה. אני חושב את חשיבות שחרור החטופים. אני חושב שאני גם יודע שהוא נפגש עם משפחות של חטופים, הוא מגלה אמפתיה, הוא גם הבטיח למשפחות שאני נפגשתי, שהוא יעשה הכל כדי לשחרר. אני מניח שגם משהו העביר ופרסם בימים האחרונים, או בשעות האחרונות, סליחה, שהוא רוצה לקבל ערובה וגרנטי כזה או אחר, זה לקראת זה שאולי הוא יתמוך, הוא יימנע מקולו במהלך הצבעה לעסקה, אבל אני כן חושב שהפוליטיקה הזו היא חייבת לשים אותה בצד. אני חושב שראש הממשלה מאותגר מאוד על ידי הממשלה שלו. אני חושב שראש הממשלה צריך לגלות את אותה אחריות ובוגרות שהיה לו בעבר, ולעשות כל דבר כדי לעשות עסקה. צריכים לזכור, אסתי, הוא זה שעשה את עסקת שליט. עכשיו בואו לא נדבר על הסיבות שבגינם הוא עשה את העסקה הזו, אבל הוא בהחלט עשה את עסקת שליט, הוא עומד מאחוריה. ראש הממשלה אולמרט הוא זה שיתבע את המספר ואת מסגרת העסקה ואיך היא תיראה, אבל ראש הממשלה נתניהו הוא זה שעשה אותה. Okay. ולכן אני חושב שלמרות האתגרים של הימין על מלא שלו, הוא חייב לעשות כל דבר אחרי האסון הזה של השביעי לחודש. זה לא הגיוני, זה לא רציונלי, אין פה שום דבר. 133 חטופים צריכים להחזיר אותם הביתה לקראת הפסח. אני חושב שזו המתנה הכי גדולה לעם ישראל, ואנחנו צריכים לעשות את זה בכל מחיר.
מתאם השבועים והנהדרים לשעבר, ירון בלום מבחירי השבק, ומי שיחזיר את גלעד שליט הביתה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
פרסומות. אחרי הפרסומות, נראה מה קורה עם הטורקים, שקוראים עכשיו להחרים מוצרים ישראלים, ועד כמה מדרדרים היחסים שלנו עוד יותר איתם, או שהצהרות לחוד, ומה שיש בפועל במציאות לחוד. אנחנו כאן 12:36 דקות בחצי היום. משרד המסחר של טורקיה מודיע הבוקר על הגבלת יצוא של מוצרים לישראל ב-54 קטגוריות. בטורקיה הודיעו כי הגבלת הסחר תישאר בתוקף עד שישראל תכריז על הפסקת אש בעזה ותאפשר הכנסת סיוע מספק לרצועה בצורה רציפה. שלום לעורך חדשות החוץ שלנו, אירן סיקורל.
שלום.
ובישראל כבר מגיבים.
כן, בישראל הם מגיבים, אומר שר החוץ ישראל קץ את הדברים הבאים. ארדואן שוב מקריב את האינטרסים הכלכליים של תושבי טורקיה למען תמיכתו במרצחי החמאס בעזה, שאנסו, עצחו וחיללו גופות של נשים, נערות מבוגרים ושרפו ילדים בחיים. ישראל לא תיכנע לאלימות ולסחטנות ולא תבליג על ההפרה החד צדדית של הסכמי הסחר. היא תנקוט בטורקיה צעדים מקבילים שיפגעו בכלכלה הטורקית. בנוסף, אני הוריתי לפנות למדינות וארגונים בארצות הברית לעזור השקעות בטורקיה, למנוע יבוא מוצרים מטורקיה. קץ גם קורא לידידים של ישראל בקונגרס האמריקני לבחון הפרה של חוקי החרם, להטיל על טורקיה סנקציות בהתאם. התבטאויות חריפות גם בצד הישראלי, וצריך לומר שאנחנו כנראה קיבלנו עוד הוכחה שטורקיה היא שותף בלתי אמין בתחום הסחר, לפחות תחת ארדואן. הטורקים בעצם מודיעים על שורה של צעדים נגד ישראל ב-54 קטגוריות מסחר, בהן פלדה, ברזל, ברזל, מלט. הגבלות הסחר הללו יימשכו כל עוד לא תוכרז הפסקת אש בעזה, ועד שישראל תאפשר לה להכניס סיוע הומניטרי לרצועה. במשך שנים היחסים בין ישראל לטורקיה עברו עליות ומורדות, בעיקר מורדות, אבל טורקיה הקפידה לא לפגוע באינטרסים המסחריים. ישראל מצידה התרגלה לשגרת מסחר עם טורקיה גם בתחום החקלאות. הצעד הזה מבהיר עד כמה מסוכנת הגישה הזאת. הטורקים כועסים משום שישראל לא מרשה למטוסים שלהם להצניח סיוע הומניטרי בעזה, בגלל המדיניות העוינת של טורקיה בסכסוך והקשרים האדוקים שלה עם חמאס. הנה דברים שאומר אתמול הקן פידן, שר החוץ הטורקי.
גזיה אין שוק ירדם גונדרן ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı.
טורקיה היא אחת משתי המדינות ששולחות הכי הרבה סיוע לעזה, ספינת הסיוע התשיעית שלנו בדרך. כידוע כבר זמן מה שסיוע הומניטרי מועבר לעזה דרך ירדן באמצעות מצנחים. גם אנחנו שלחנו את בקשתנו להיכלל במבצע הסיוע הומניטרי עם מטוסי המטען של חיל האוויר שלנו. היום נודע לנו שהבקשה שלנו שהתקבלה בחיוב על ידי השלטונות בירדן נדחתה על ידי ישראל. אין לישראל שום תירוץ לחסום את הניסיון שלנו להעביר סיוע אווירי לעזתים. וצריך לומר שיש עוד דבר שמצליח להרגיז את הטורקים בשבועות האחרונים, זהו מסדרון הסיוע ההומניטרי שעובר מקפריסין היוונית בדרך הים עד לרצועת עזה. גם בו הם לא יכולים להיות שותפים, כיוון שטורקיה לא מכירה בקפריסין היוונית, והיחסים המדורדרים בין ישראל לטורקיה עולים לה גם במוניטין הבינלאומי שלה. ללא ספק עוד שלב המשבר העמוק בין ישראל לטורקיה. אסתי.
ערן סיקורל, תודה. נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר אומר, ישראל חייבת להפסיק את התלות בטורקיה עכשיו.
הודעת נשיא טורקיה, צורר ישראל ארדואן, על הפסקת משלוחים של מסרים חיוניים לישראל, אמברגו, אין מילה אחרת, מראה מה שהתרנו למעלה משנה לממשלת ישראל וביתר סט מאז המלחמה. מדינת ישראל נהייתה תלויה בטורקיה, במוצרים רבים, בתחום הבנייה, במזון, במקומות אחרים. וכעת הוא יכול להדק טבעת חנק על הכלכלה הישראלית. התעשייה הישראלית תתגייס ותעשה הכל כדי להשלים ולייצר בשעות ומשמרות נוספות, להילחם באותו אמברגו טורקי. אבל זה הזמן לשנות דיסקט, זה הזמן לתעדף תעשייה ישראלית.
אחרון תומר, פיני אביבי לשעבר שגריר ישראל בטורקיה, שלום.
שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
תכף ננסה להבין עד כמה זה רציני ההצהרות של הטורקים, ולא בפעם הראשונה, אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך, איך ישראל הגיעה למצב שאנחנו תלויים בהספקה טורקית של כל מיני מוצרים חיוניים? איך הגענו למצב הזה?
אני לא חושב שיש לנו תלות, אני חושב שזו הייתה בחירה פשוט מבחינה מסחרית, שבמוצרים מסוימים טורקיה הייתה קליינט מאוד מאוד מועדף על ישראל. אני יודע בוודאות שאנחנו לצפם דברים יכולים גם להביא ממקומות אחרים, ואני חושב שזה מה שעלול לקרות. אני מסכים לחלוטין שארדואן, שכמו הרבה מאוד פעמים יתה לו ארדואן, והחליט לתקוף אותנו בצורה שתקף, פוגע קודם כל בכלכלה הטורקית, שנמצאת היום באחד המשברים הקשים ביותר שלה, והרבה פחות בישראל. הוא דאג, אם שמת לב ושמעת את ההודעה עד הסוף, הוא אומר, הוא מפסיק או מעיק את הצעדים, עד שתוכרד הפסקת אש. הרי הפסקת אש היא חלק מהעסקה, שאמורה להיות בינינו ובין חמאס. זאת אומרת, הוא בעצמו לא הפך את זה למשהו קבוע, אלא ניסה בקיבה אולי, שהעסק הזה יהיה עד כמה שאפשר זמני. אבל החיים הם חיים, והחברות הם חברות, והרבה חברות, ואני בדקתי בשעות האחרונות עם משרד החוץ ישראליות, בעקבות ההצהרות שלו גם הקודמות, ממילא מחפשים היום גם מקומות אחרים. ובאופן מעשי, גם הסחר של היבוא מטורקיה לישראל, וגם ישראל לטורקיה מאז תחילת המלחמה ירד בשיעורים של בין 30-40% בחודשים השונים.
של חברות פרטיות או של גם חברות ממשלתיות?
לא מדבר על חברות ממשלתיות. אגב, לא הייתה השפעה כל כך בחברות ממשלתיות. להפך, עכשיו יכול להיות בהצהרה שלו, כי ההצהרה שלו שהיא אגב ממוקדת לנושא הבנייה, היא לא נמצאת בכל הדברים אחרים, ואני חושב שהוא ידע מה הוא עושה, כי בישראל חלק גדול מהיבוא לישראל זה כל מוצרי הבית, פריג'דרים, מקררים, ריהוט וכו', הרבה מאוד נושא חקלאות שהוא לא נגע בו בהצהרה שלו, כל נושא התיירות שהוא לא נגע בו, אז הוא ניסה למקד את זה בפחות, וכרגיל כמו שקורה במשברים כאלה, הוא לא יכול לצפות מה התשובה שלנו, ואני חושב שהוא קיבל תשובה מאוד 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 קיצונית גם מצד ישראל.
פיני, עד כמה היחסים המסחריים הם הדדיים בין ישראל לטורקיה, או שאנחנו בעיקר מייבאים מהם והם מייצאים לנו, ופחות אנחנו מייצאים להם גם דברים?
זה לא מדויק, זאת אומרת, זה כמעט, זה הולך בכיוונים בשנים שונות למאוזן, מדובר על 5-5.5 מיליארד דולר, כפי שאמרת, החברים הם מאוד מאוד, כל מוצרי הבית, מכוניות וכולי, מגיעים לטורקיה, מצד שני, הרבה מאוד תשומות חקלאות ישראליות מגיעות לטורקיה, דווקא נושא התיירות שנוהגים לדבר עליו המון בחדשות, הוא מאוד מאוד שולי ברמת היחסים שבין המדינות. אבל צריך לציין דבר אחר, טורקיה לאורך כל השנים, והרבה מאוד זמן ניסינו דווקא ללכת לקראתם בנושא הזה, הייתה מוכנה לעשות כל מה שאפשר על מנת לסייע לפלסטינים, לעשות את זה עם ישראל ובאמצעות אנשי מסחר ואנשי השקעות ישראליות. זה לא נכשל בגללנו. הפורום אנקרה המפורסם שכלל אנשי עסקים טורקים, אנשי עסקים ישראלים ופלסטינים, נכשל אך ורק בגלל החמאס, לא בגלל ישראל. לכן אם מישהו היה נותן לו את הנתונים המדויקים, אז הוא היה מבין שהפגיעה הגדולה בנושא של העזרה לפלסטינים מכיוון טורקיה, לא בא בהחלטות ישראליות, אלא בא בהחלטות של הפלסטינים עצמם. דבר שני, אני הקשבתי לקודמיי בשיחה, והם מדברים על זה שהוא רוצה לשלוח את הסיוע באמצעות ירדן. אני יודע שאנחנו פתחנו בהסכם עם האמריקאים גם את אשדוד. אני לא יודע שאנחנו מגבילים סיוע שמגיע באמצעות ירדן, אני בוודאי יודע שאנחנו לא מגבילים סיוע הומניטרי שמגיע או עשוי להגיע באמצעות אשדוד. אני כן מבין שהוא, לא אנחנו, לא מוכן להשתמש במסדרון הקפריסאי, וזה בעיה שלו, לא בעיה שלנו, וזה הוא בוודאי לא יכול להאשים אותנו.
ושם יש שיקולי אגו, שיקולים פוליטיים לגמרי. אם זה מעניין משום הטורקים, אני לא יודעת. זה לא רק אגו.
צריך להבין דבר אחד שחשוב, שאני חזרתי עליו כמה פעמים, אני אחזור פעם נוספת. המפלגת האחים המוסלמים, חמאס, כמפלגת האחים המוסלמים, היא מפלגה אחות לחלוטין, לאק פרטי, שגם היא מפלגת אחים מוסלמים. בהגדרות של ארדואן, כפי שהוא אמר אותם הרבה פעמים, אומר, חמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות בעזה, בסיוע שלכם, בהחלטה שלכם. הוא מדבר על עזה, אבל הוא מדבר על עצמו. הרי כל השנים, בשיטת אטאטור, מפלגות אסלאמיות לא יכלו, עד שהוא נבחר, להיבחר בטורקיה, בגלל שהם אחים מוסלמים. אז הוא מגן פה על עקרון האחים המוסלמים, אני חושב שהוא מפריד בדעתו, ולא בצדק, בין החמאס כגורם מדיני, מפלגתי, סוציאלי, ובין החמאס לטורקי, ישנם שני גופים. אנחנו כמובן יודעים שההפרדה הזאת היא לא רק מלאכותית, היא פשוט לא נכונה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך על מצבו של ארדואן, עד כמה מצבו יציב וחזק. היו שם בזמן האחרון כל מיני עניינים פוליטיים בבחירות מקומיות.
אני חושב שהוא קיבל מכה חזקה מאוד, באמת כמעט נוקאוט בעובדה שבערים החשובות ביותר בטורקיה, שהם היו המעוז שלו, הוא נפל הפעם בבחירות, ושום להזכיר שארדואן עצמו הגיע לתפקיד של ראש ממשלה ואחר כך נשיא בטורקיה, אחרי שהוא היה למשל ראש העיר של איסטנבול. זאת אומרת, זה היה מעוז מאוד 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 חזק שלו. גם באנקרה בבחירות הקודמות היו לו שם ניצחון גדול מאוד. היום ב-16 מהערים החשובות ביותר של טורקיה הוא נכשל. ואנחנו יודעים שגם בטורקיה, לא רק בטורקיה, יש השפעה ויש איזשהו קשר בין הבחירות הכלליות ובין הבחירות המוניסיפליות שמראות או הם רואים מסוים של המצב הכללי. לדעתי, על רקע המצב הכלכלי הקשה מאוד, על רקע הבעיות שיוצרת לו גם המתיחות הזאת בדור כולל בסוריה. על רקע כמות הפליטים שנכנסו, הוא בהחלט נמצא במשבר גדול מאוד, והוא נחלש בצורה רצינית ביותר.
פיני אביבי, לשעבר שגריר ישראל בטורקיה, תודה רבה לך, שיחה מרתקת.
תודה רבה לך ולמאזינים.
פרסומות עכשיו ועוד מעט נשאל, עד מתי החורף הזה שחזר? 12:51, נחום מליק, חזאי ראשי, מטאוטק, שלום.
שלום, אסתי.
החורף חזר?
חורף של האביב, בואי נאמר ככה. כן, כלומר, מערכת משמעותית שכבר הורידה גשמים אתמול, וגם הבוקר, וגם עכשיו יורדים גשמים חזקים באזורים מסוימים עם סופות רעמים, אפילו ברד, וזה צפוי להגיע לשיא היום בשעות הלילה ומחר בשעות הבוקר. כלומר, כרגע הגשמים הם מקומיים, ולא באזור מישור החוף, אבל היום בלילה צפויה להיכנס המערכת בצורה יותר עוצמתית, מסודרת, מהצפון ועד לנגב ממש, עם גשמים, סופות רמים, ברד.
איפה עכשיו יורד גשם ככל שאתה יודע?
עכשיו יורד גשם באזור השומרון, בהר יהודה גם ירד גשם, בצפון ירדו גשמים, בחלק מהאזורים הפנימיים של הארץ.
כשאמרנו גשמים ואנחנו בעונת אביב והרבה אנשים מטיילים, ומזג אוויר בסך הכל היה מאוד נוח בימים האחרונים, צריך מאוד להיזהר משיטפונות. זה בדיוק התקופה הזו של החשש.
נכון, בגלל שבכל זאת אנחנו כבר באביב, והטמפרטורות גבוהות, זה מוסיף עוד יותר לאי-יציבות של האטמוספירה, ולכן העננות יכולה להתפתח באופן מפתיע ובאזורים דרומיים, ולכן בהחלט גם היום יש חשש לשיטפונות בשעות הקרובות, וגם הלילה ומחר יש חשש משמעותי לשיטפונות בכל האזורים המזרחיים ובנגב, והיום בלילה ומחר בוקר יכולים להיות הצפות לאורך מישור החוף, בערים כמו שאנחנו מכירים, אז ככה שבהחלט מערכת ממש משמעותית.
עד מתי המערכת החורפית הזו?
כן, מחר בצהריים כבר רובה כבר תהיה מאחורינו, היא תחלש מאוד. יהיו הפוגות, ואולי עוד שריות קצת ביום שישי בבוקר, סליחה, ביום חמישי בבוקר, ואז בעצם סוף השבוע כבר מזג אוויר יפה, מונן חלקית עם איזושהי עלייה בטמפרטור.
אפשר להסתכל אפילו עוד יותר קדימה, או שאני כבר מרחיקת לכת? אנחנו מתקרבים ליל הסדר, למרות שיש עוד זמן.
נכון, אז בשבוע הבא אנחנו רואים עדיין בתחילת שבוע הבא, מזג אוויר יחסית נעים, אולי אפילו איזה שהם טפטופים, אבל כרגע עוד זה רחוק, כן, לסדר. התהפוכות, כמו שאמרתם, התהפוכות הן רבות בעולם.
כן, אמרנו על מרץ משוגע, אני רואה שגם אפריל די משוגע.
כן, 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 גם אפריל, גם אפריל.
כן, אחים תאומים הם.
כן, כן, אפריל אפילו לפעמים יותר משוגע ממרץ, בהחלט.
אז
כן.
הנה, גשם, אבל המערכת הזו כנראה עד מחר, ואפילו... ואחר כך יהיה נעים יותר. כן?
אפילו במים מזג אוויר עוד יכול להיות מאוד בלתי יציב. כן, כמו שאמרת, בעצם מיום חמישי כבר מזג אוויר מתייצב.
אנחנו בעלי חזאי ראשי מטאוטק, החורף חזר, אבל לזמן קצר, יזהרו משיטפונות, תהנו מהגשם איפה שאפשר, תודה רבה.
בהחלט, תודה.
שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו. עוד שעה עם הרבה מאוד עדכונים ועניינים מרתקים, והפינות שלנו, כמובן גם הספורט וגם התרבות, יישארו איתנו. שלום.
רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
עכשיו אחת ועוד חמש דקות וחצי בחצי היום, שעה השנייה של משדר הצהריים. האורך הוא גיא קוטב, בהפקה יעל שקד ואופל חיות, וטכנאי השידור הוא רמי פליקס. נפתח את השעה הזו בדיונים שמתקיימים עכשיו בוועדה לקידום מעמד האישה, שם נשמעת מצוקתן של שוות מן השבי וילדיהן ואלמנות חרבות ברזל. וורד פלמן, את שם ושומעת את הדברים הקשים.
כן, נכון, אסתי, אז אנחנו מדברים על דיונים שהחלו בשעה 10 בבוקר, וכעת כאמור הדיון במצבן של השוות מהשבי, אותם חטופות שחזרו בסביבות הימים ה-50, מאז השבעה באוקטובר, ודיברו כאן גם רז בן עמי, שהיא אחת מהחוזרות מהשבי, וגם קרובות משפחה של אותן נשים שחזרו מהשבי והתקשו להגיע לכאן. ואני רוצה שדבר ראשון אנחנו נשמע את ראומת רצ'נסקי, שהיא אמא של גלי, כבר בת 14, הייתה בת 13 כשחזרה, וליאור שנרצח בשבעה באוקטובר, והיא מדברת על המצב של גלי של ביתה. בואי נשמע.
התמיכה, כמו שנאמר פה, מסתיימת ברגע שהחטוף חוזר, והיא בעצם מקבלת 1,350 שקלים כמו פדוי שבי של יום כיפור. מאז שהיא חזרה, הצרכים שלה משתנים על בסיס יומיומי, והאנרגיות וההתגייסות שלה לחיים מהרגע שהיא חזרה ועד היום זה במגמת ירידה. הידיעה שאח שלה נרצח נודעה לה כשהיא חזרה, היא לא ידעה. היא מתמודדת גם עם אובדן של בית, של חברים, של קהילה שלא קיימת. היא בעצם נחתה מעזה לעולם חדש. אנחנו צריכים בעיקר, אני אגיד את זה הכי גלוי והכי פשוט, כסף לפתור הרבה מאוד בעיות שאנחנו מתמודדים איתם היום, ואנחנו עסוקים בבירוקרטיה לחפש את הכסף.
כן, בעיות בירוקרטיות, נהלים וחוקים שלא השתנו, מתאימים לשבועים ולהרוגים של מלחמת יום כיפור, זה היה מוטו שחזר כאן וחוזר עדיין בדיונים שנערכים. רז בן עמי חזרה מהשבי ביום ה-54, אומרת, המדינה נותנת לי הרבה פחות תמיכה ממה שהעם נותן לי, המצב שלי קשה, המצב הפיזי, המצב הנפשי, בואי נשמע קטע מהדברים שלה.
54 לילות קודם בכלל לא ישנתי, כי מחבל ישב עם נשק והסתכל עליי כל הלילה. או קרא את הקוראן אצלי בחדר, כדי שאני אשמע את הערבית בתוך הראש שלי ולא יוכל לישון. 132 לילות שאני מדמיינת את התמונה של בעלי, אוהד, לפני שהולכת לישון, ואני לא מצליחה לעצום את העיניים, כי אני מפחדת. מפחדת לראות את המבט הסובל שלו על הפנים ולדעת שאין לי איך לעזור לו.
כן, כאמור, בעלה אוהד עדיין נמצא בשבי חמאס, והיא אומרת, כפי שאומרים גם רבים במשפחות החטופים, צריך להחזיר אותם הזמן אוזל, ובכל עסקה ובכל מחיר, זה הדברים שלה. ודיון נוסף, כפי שאמרנו, נערך מוקדם יותר היום במצב של האלמנות ומשפחות השכול ממלחמת חרבות ברזל. אחת מהאנשים שדיברו היא רז סחן, אלמנתו של רני, שנערך ב-18 בנובמבר. יש להם 4 ילדים, וגם היא דיברה על המצוקה הקשה הנפשית וגם הכלכלית. היא אומרת, הכסף שנותנים לנו לא מספיק, אנחנו צריכים תמיכה 24/7, בואי נשמע קטע מהדברים שלה.
להיות אלמנה, להיות אשתו של לשעבר, זה עבודה במשרה מלאה. גם רגשית וגם תפעולית. לתחזק בית ברמה הכי פשוטה. היו לא מעט אנשים חשובים ומכובדים שהגיעו לשבעה ואמרו לי, את יודעת, עם כל הצער שבדבר, לפחות יכולה להיות רגועה. את אלמנת צהל, והילדים שלכם יתומי צהל. הם שיקרו לי. זה לא נכון. אנחנו לא מסתדרים. והילדים שלנו, ואני, שילמנו מחיר, שילמנו, תרמנו, תודה, בכל מה שאפשר ואפשר. אנחנו צריכים עזרה.
כן, אותה נשים, אסתי, גם נאלצו לעזוב את הקריירה שלהם, את העבודה שלהם, כדי בעצם להיות בשביל הילדים שלהם, 24/7, כפי שהיא ציינה, להתמודד עם לילות ללא שינה של הילדים, עם מצוקה קשה, להסיע אותם לטיפולים, כל הדברים שצריך, והן אומרות, אפילו כביסות אנחנו לא יכולות לעשות, לעמוד לבשה אנחנו לא יכולות לעשות, ורד. וגם אנחנו בעצמנו זקוקות לטיפול, ואין לנו את הזמן הזה.
ורד פלמן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
קרמלה מנשה, כתבתנו לעני צבא, שלום לך.
שלום, אסתי.
רוב הכוחות יצאו מעזה, תני לנו תמונת מצב.
כן, רוב הכוחות יצאו מעזה, עם זאת, הכוחות ממשיכים וימשיכו גם להיכנס לשטחי הרצועה, בפשיטות שמטרתן להפתיע את החמאס, וגם הלילה, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנחל, ממשיכים לפעול במרחב מרכז רצועת עזה, וביממה האחרונה לוחמים חסלו כמה מחבלים בקרבות מטווח קצר, שהיו איום על הכוחות באמצעות כלי טייס וירת צלפים. במהלך היממה האחרונה, כוחות חיל האוויר תקפו והשמידו מבנים צבאיים, עמדות שיגור, תשתיות טרור במרחב הרצועה. מטוסי קרב תקפו עמדת שיגור, מבנה צבאי ופירים תת-קרקעיים במרחב שממנו זוהו שיגורים שרצו לעבר אזורים אתמול. כלי טייס של חיל האוויר חיסל מחבל שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר במרחב חאן יונס. זאת אומרת, הפעילות הזאת נמשכת, גם אם הכוחות יצאו מחאן יונס, הכוחות ייכנסו על פי המידע המודיעיני המבצעי. צהל גם חיסל את יושב ראש ועדת החירום הממשלתית של חמאס במחנות המרכז. אמש מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו, חיסלו בהכוונה מודיעינית של אמן את המחבל חאתם אל עומרי, ויושב ראש ועדת החירום הממשלתית של החמאס כחלק מתפקידו שימש פעיל בזרוע הצבאית בתחום שיגורי התת מסלול בגדודי מרזי שבחטיבת מחנות המרכז. והפעילות הזאת כאמור נמשכת גם בלילה. היום ה-186 למלחמה, שימוש מבצעי ראשון במערכת הגנה, כיפה ימית, המכונה גם כיפת מגן, כוחות חיל הים זיהו את המטרה החשודה שחצתה לשטח ישראל והרתו אותה בהצלחה לראשונה בשימוש מבצעי ראשון במערכת ההגנה הזאת שמוצבת על סטיל סער 6.
קרמלה, תודה רבה לך.
תודה, אסתי.
רובי רמש לכתבנו בצפון, חוזרים אליך. עוד גיחה, שלום.
שלום, אסתי. כן, כאן יום שנקתח בבוקר, מוקדם יחסית, עם שיגורים לעבר הגליל המערבי, מתח רקטות שנפל מעבר לגבול בתוך שטח לבנון, ובשעות התהריים מתח נוסף לעבר הר דוב וצפון הגולן, לא היו נפגעים, גם לא הופעלו אזעקות. לאחר מכן, בפתח השעה הראשונה, העלית אותי לשידור בשל אזעקות שנשמעו בקריית שמונה ויישובים סמוכים, בשל חשד לחדירת קליטה, הסתיין, התברר שזו התרעת שווא, אבל האזור הזה מאוד מאוד לא שקט, גם ביום ה-186 למלחמה.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מצבם של התושבים, מה שאנחנו מנסים לעשות כמעט כל יום בצפון, כי המלחמה אצלכם היא יומיומית, ונאמר שלום לאופיר הרזי ריבק. שלום אופיר.
שלום, שלום.
תושבת קיבוץ דן, אבל בחצי שנה האחרונה את לא שם.
נכון, אנחנו לא שם, ואנחנו עצובים וכואבים על זה שאנחנו לא שם, ומחכים מאוד מאוד כבר לחזור הביתה.
רובי, אתה מכיר את התחושה, דבר איתה.
מכיר את התחושה, מתי הפעם האחרונה שהיית בבית, אופיר?
אני האמת מגיעה לא מעט, אני מגיעה גם לקחת לילדים דברים וגם ככה להרגיש את הבית, להרגיש את הגליל, זה חשוב לי, זה משהו שהוא בוער בי, אז אני
מגיעה. מה את מרגישה כשאת מגיעה לשם?
אני מרגישה טבעי, מרגישה נורמלי, מרגישה שזה הבית שלי ואין לי בית שני. ואני רק רוצה להיות שם, זאת התחושה.
כתב בפייסבוק, מאוד מרגש. העונות שוב מתחלפות וכמה חסר ליהנות מהנופים של החורף, להתרגש מהזרימות בנחלים, מהחרמון המושלג, מהירוק בכל פינה בעמק, לקטוף קלמנטינות ולימונים והאבוקדו, הישר מהעץ, ואני קופצת להתלהב מהפריחות של האביב ולנשום אוויר גלילי, לעלות על האופניים עם הילדים לטבילה בנחל. ועוד רגע מגיע הקיץ, עונת הנחלים, והנה... הנה את כותבת ומצלמת את התמונות המרהיבות, ועונה אחרי עונה עוברת, ולא דמיינת שכל כך הרבה זמן תהיו מחוץ לבית.
נכון, נכון, לא דמיינתי בשום, בחלום הכי גרוע שלי, וזה פשוט מציאות שהיא בלתי נתפסת, וזה גם לא יאמן שאין שום אופק, אין שום דבר שנראה על העין, אף אחד לא מדבר איתנו, אף אחד לא... לא אומר לנו לאן הדברים הולכים, ואנחנו חיים בתוך פשוט אי-וודאות אחד גדול.
איך נראית אי-וודאות הזו? ספרי על שגרת אי-וודאות שלך, של רועי, ושני הבנים הקטנים.
כן. תראי, אז אנחנו עושים הכל כדי לייצר ביטחון ויציבות לילדים שלנו.
איפה אתם מנסים לעשות את זה? באיזה מקום?
אנחנו כרגע נמצאים בצפון הכנרת, במושב אמנון, שם שחרנו בית. אנחנו צריכים שנינו להיות קרובים לעבודות שלנו, שאנחנו, אפשר להגיד שאנחנו בעבודות חיוניות שנינו, אז לא יכולנו להתרחק יותר מדי ולהיות עם הקיבוץ שלנו בחיפה במלון, ונאלצנו בעצם להתנתק מהקהילה, שלזה יש גם משמעות מאוד גדולה, אנחנו לבד, וזה לחיות את היום יום בתוך אי ודאות, כמו שאמרתי, והישרדות יומיומית ממש. לנסות לעשות הכל כדי שלילדים יהיה טוב, זה הדבר הראשון. ולנסות גם להיות אופטימיים כמה שאפשר בתוך זה.
רובי,
אני שאלתי אותך מקודם מה את מרגישה כשאת מגיעה לקיבוץ. אני כרגע נמצא במטולה. אני גר במטולה, עליתי לכאן כדי לצלם כתבה, ומאוד מאוד עצוב פה, את יודעת, תחושה של יישוב, שהוא לא רק יישוב רפאים, אלא מקום שלא גרים בו, ומוזנח מאוד. אין לך תחושה כזאת שאת מגיעה הביתה, שבאמת שכחו אותנו, שהכל נשאר בחוץ, הכל...
יש לי ועוד איך תחושה כזאת, זה עצוב מאוד להיות בקיבוץ, אנחנו היחידים ככה במדרכות, אנחנו לא רואים אף אחד, הקיבוץ נטוש לחלוטין, זה דבר שאנחנו לא מכירים ולא רגילים אליו, ואני חושבת שאסור לנו להתרגל לסיטואציה הזאת.
אולי צריך לחזור הביתה, לפעמים את חושבת על זה, אולי הפינוי הופך להיות כבר סוג של שגרה, שכבר אולי חס וחלילה תתקרב כבר לשנה שאתם לא בבית, ואולי צריך לחזור?
אז תראי, אני, איך נאמר, מדור החלוצים, אני לא באמת מהדור הזה, אבל אני קצת רואה את עצמי ככזאת, ואני מאוד מאוד אוהבת ומחוברת, ואני באיזשהו מקום אומרת לעצמי, אולי באמת כדאי לחזור הביתה, להיות הכוח החלוץ שחוזר, ומתחיל שם איזשהם חיים. אני בעצמי, בתור ילדה, גדלתי בסיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות, בקיבוץ ובגליל עצמו, כל קיץ היינו במקלטים, זה לא משהו שהוא חדש לי, מצד שני אני ברור לא מוכנה ולא רוצה שיהיה שם את הסיטואציה הזאת כרגע, בטח לא לילדים שלי ולא לאף אחד אחר, מצד שני אני אומרת אני לא מוותרת על הבית, לא משנה מה.
את שאלת שאלה מאוד טובה שנוגעת בדברים שאני מאוד מנסה לקדם בשבועות האחרונים, אני חושב שאנשים שאין להם ילדים קטנים ושהם לא צריכים את מסגרות החינוך ולא... לחשוש על הילדים, צריכים לחזור למקומות כמו דן, דפנה ויישובים אחרים שהם לא בקו הקדמי הראשון, וזאת שאלה טובה, ואני שמח לשמוע שמישהי כמו אופיר מתייחסת לדברים האלה, עד ביום שאחרי את חוזרת.
אני חוזרת, אבל אתם יודעים, אני כן רואה מגמה של אנשים שחוזרים, כמו שאמרת, ותיקים יותר, שאין להם מסגרות חינוך. אני אסייג ויאמר שאם לא יהיו מסגרות חינוך, שהן ראויות לילדים, אז זה יהיה מצב באמת מאוד בעייתי. ובתור עובדת במועצה האזורית שלנו, של גליל עליון...
שמלווה מפונים, כי את עובדת סוציאלית בעצמך.
אני בדיוק, נכון. אני גם מלווה מפונים וגם מלווה קיבוצים שהם לא מפונים. אז אני ככה חובה את כל הקולות, ואני ממש חושבת שצריך לעשות הכל כדי לפתוח את שנת הלימודים הבאה בגליל. אחרת זה יהיה ממש אסון. ממש...
אני מאחלת לשניכם שאת הקיץ כבר לא תצטרכו לכתוב פוסטים, כבר תראו מהבית וגם תצלמו מהבית שניכם.
הלוואי, הלוואי, וכמה שיותר מהר, ובביטחון.
אופירה רזי ריבק, תושבת קיבוץ דן, מפונה, כבר יותר מחצי שנה, עכשיו במושב אמנון, ליד הכנרת, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
רובי אמרשלג, תושב מטולה, מפונה, תודה רבה לך.
תודה, אסתי.
ורד פלמן, את חוזרת אלינו, שלום.
כן, שוב שלום, אסתי.
המשטרה עצרה תושב תל אביב, הוא חשוד כי הוא זה שהשליך לפיד בוער לעבר פרש משטרתי בשבוע שעבר בהפגנה שהייתה בירושלים.
נכון, הבוקר בעצם עצרה משטרה תושב תל אביב בן 45, נעצר בחשד שהשליך לפידים לעבר שוטרים במחאה שהייתה לפני שבוע ליד בית ראש הממשלה, שם כזכור פרצו חלק מהחסימות בקו ה-300 מבית ראש הממשלה הפרטי ברחוב עזה, ואותו אירוע הזה תועד גם במצלמות המשטרה, והם הפיצו את התיעוד, ומאז האירוע היחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים פתחה בחקירה, התחקתה אחרי זהותו של האיש, הוציאה נגדו צו מעצר, והבוקר גם עצרה אותו. המשטרה תבקש בשעות הקרובות גם להאריך את מעצרו של החשוד אסי.
ורד, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו לדרמה שהייתה אתמול במשפט נתניהו, הפרקליטות הודיעה שהיא שוקלת לבטל או תבטל את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר, מי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, ואנחנו רוצים את הדקות הקרובות להקדיש לנושא הזה. עורכת הדין נורית ליטמן, המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים בעבר, שלום נורית.
שלום.
לפני שנדבר על שלמה פילבר, שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, עד מרכזי, עד תביעה מרכזי, באירוע הזה של תיק 4000, עד מדינה כפי שאמרנו, אני רוצה לשאול אותך את השאלה שהכי מסקרנת, האם העובדה הזו שהוא חוזר בו מעדותו בחקירות ועד המדינה יבוטל, יכולה להפיל את תיק 4000?
לא, היא לא יכולה להפיל את תיק 4000, היא גם מאוד יכול להיות שהתרחש אחרי שתיק 4000, אחרי שהתיק, לא רק תיק 4000, כל התיקי נתניהו הסתיימו, ואחרי הדין, וממילא המשמעות שלו היא שהתביעה דביקה בהודעות ששלמה פילבר מסר בחקירת המשטרה שלו, אותם הודעות שהוא זיגזג ביניהם לבין הגרסה שלו בבית המשפט, ולכן הקו של התביעה הוא אותו קו, והאמירה של התביעה היא אותה אמירה.
אבל זה יכול להשפיע על על המשפט בכל זאת?
לא אמור להשפיע על המשפט. זה לא אמור להשפיע על המשפט. זה משפט נפרד, ובמשפט הנפרד הזה יעמדו הגרסאות של שלמה פילבר כפי שהוא מסר במשטרה, וגרסאות נוספות שהוא מסור במשפט שלו, אבל עקרונית זה לא אמור להשפיע, ולו בגלל שכפי שאני אומרת, תיקי נתניהו ככל הנראה הסתיימו לפני שיתחיל להתנהל תיק עתידי נגד שלמה פילבר. אנחנו עוד רק מזכירה, אנחנו רק בשלב של החלטה שמודיעה לו על הכוונה לבטל את ההסדר איתו. יש עוד שימוע שלו בשאלה אם לבטל את ההסדר או לא. הוא ינסה לשכנע שהוא לא חרג מההסכמות עם התביעה, ורק אחר כך יצריך להחליט אם להגיש כתב אישום, איזה כתב אישום ואיזה עבירות, ואז תהיה לו שוב זכות להישמע לפני הגשת כתב אישום, כך שהדרך עוד ארוכה, וקשה לי להאמין שהדברים יצטלבו.
עד כמה עורכת הדין ליטמן, העובדה שהוא סותר בעדות שלו בבית המשפט, את הגרסאות שהוא מסר בחקירה, זה עלול להשפיע על השופטים? יכול להיות שהם דווקא יבחרו להאמין למה שהוא אומר בבית המשפט?
כן, אבל זה לא קשור להחלטה עכשיו לבטל איתו את הסכם עד המדינה. זה קשור למה שהיה באמת בעדות שלו, אם אני לא טועה, בערך לפני שנה וחצי. הוא בהחלט עשה, יש לומר, ניסיונות מאוד יפים ומרשימים לזגזג בין עדויות, לייצר איזשהו, ליצור איזשהו רושם אצל השופטים. לא רק שאי אפשר לסמוך על מה שהוא אומר בבית המשפט, אלא שגם אי אפשר לסמוך על דברים שהוא מסר במשטרה, ולכן הוא היה מאוד לא עקבי בעדותו ומאוד סתר את עצמו. אני מקווה שהניסיון הזה שלו לא יצליח, כי נדמה לי שאותות האמת בהודעות שלו במשטרה, וגם הדרך שבה הן מתיישבות עם ראיות בתיק, מעידות על מה שבאמת התרחש. ומה שקרה בבית המשפט זה באמת ניסיון שלו לגרום בבית המשפט להטיל ספק גם במהימנות הדברים שהוא מסר במשטרה.
אז עכשיו באופן...
זו אחת הטענות אגב של התביעה עכשיו, שחלק מההסכם איתו היה שהוא מתחייב לא לפגוע במהימנות שלו עצמו כעד מול בית המשפט. כנראה התביעה הבינה מול איזה סוג עד היא עומדת כבר בשלב חתימת הסכם עד המדינה. לכן אחת ההתחייבויות שלו הייתה לא לפגום במהימנות שלו מול בית המשפט, והוא את זה עשה בצורה מאוד ברורה. זה כולנו שמענו וראינו גם בתקשורת וגם מי שקרא פרוטוקולים, ובטח מי שהיה בבית המשפט, שהוא ניסה כל הזמן ליצור סתירות וליצור חוסר אמינות שלו מול בית המשפט.
מה ההליך שיקרה עכשיו באופן מעשי, מהרגע הזה שהפרקליטות מודיעה על הכוונה שלה לבטל את הסכם עד המדינה איתו?
באופן מעשי אני מבינה שניתן לו פרק זמן קצר להודיע אם הוא חושב שלא צריך לבטל את ההסדר, ואם מודיע כך, אז ניתן לו עוד פרק זמן שכמה שבועות, לפי מה שאני מבינה, לטעון את טענותיו מדוע לא צריך לבטל את ההסדר. אם אחרי כל זה הפרקליטות תחליט לבטל את ההסדר, אז היא תעבור לשלב הבא שלגבש את כתב האישום נגדו. זה הצעד ההגיוני שנובע מביטול ההסדר, כי ההסדר המשמעותו שהוא היה אמור למסור הודעות מסוימות בתור עד מדינה, ובתמורה המדינה נתנה לו חסינות מפני העמדה לדין. ביטול ההסדר המשמעות היא שאין לו חסינות, ולכן יש מקום להגיש נגדו כתב אישום. אם יוחלט ככה ויוגובש כתב האישום, אז יהיה לו גם זכות להישמע, לטעון למה לא צריך להגיש נגדו כתב אישום, ורק אחרי כל זה כתב האישום יכול להיות מוגש, וזה משהו שיקח עוד תקופה ארוכה, בכל הנראה.
עד כמה מניסיונך, עורכת דין בחירה בפרקליטות, אירוע כזה הוא אירוע יוצא דופן, נדיר, כמובן שבתיק של ראש הממשלה יש לזה משמעות מיוחדת, אבל שעדי מדינה חוזרים בהם, משנים את דעתם, משנים את הגרסאות?
רוב עדי המדינה לא חוזרים בהם. גם עדי מדינה שחוזרים בהם חלקית, לא תמיד מחליטים לבטל את ההסדר, זו שאלה של כמה הם סוטים מההתחזיות שלהם בהסדר. פה אני חושבת שמהרגע הראשון היה ברור ששלמה פילבר ממש בועט בהוראות ההסדר ועושה ככל רצונו בבית המשפט, ולכן זה היה, אפילו אני אומר, צפוי שהפרקליטות ישקול ברצינות לבטל את ההסדר איתו. זה באמת לא עניין שביום יום. אני כפרקליטה יצא לי פעם או פעמיים בכל הקריירה שלי להיות מעורבת בעניין כזה של ביטול הסדר, ופעם אחת גם הוגש כתב אישום נגד מי שהפר את ההסדר והוא אף הורשע. אבל זה בהחלט עניין אדיר.
עורכת הדין נורית ליטמן, המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים בעבר, תודה רבה לך נורית.
תודה.
עכשיו נלך לארכיאולוגיה. תגלית בת 6,000 שנה, כלי משנהב, התגלה ליד באר שבע. אסף פוזיילוב עם הפרטים.
נדיר מאוד לגלות ממצא מלפני 6,000 שנה, וזו הפעם הראשונה שנמצא כלי שנהב מהתקופה הכלקוליתית בישראל. מדובר בקערה סגורה שעשויה משנהב שהתגלתה ליד באר שבע בגודל של 20 סנטימטרים. מסביר הארכיאולוג אבישי לוי חברוני.
אני מגיע לריבוע, אני מתחיל לראות קערות בזלת ככה צצות לנו לאט לאט לאט. מתגלים לנו בעצם שלוש קערות בזלת, שתי קערות בזלת, אחת בתוך השנייה, והשלישית משמשת כמעין מכסה. הדבר הזה הוא כבד. אנחנו פותחים לאט לאט את המכסה ככה בעדינות, ובעצם אנחנו מגלים איזשהו חתיכה לבנה כזאת, מעין כיפה.
החלק העליון של הקערה צר יותר מהתחתון, היא התגלתה שמורה בתוך קערות אחרות, אבל שבורה לחתיכות. הערכה של הארכיאולוגים ברשות העתיקות, זה הסימן לחשיבות של הכלי הזה. כבר אז הוא נשמר כך בזהירות כשהוא שבור, כחלק ממתמון של כלים, חלק מפולחן. הכלי מעיד על פי הארכיאולוגים על יחסי מסחר כבר לפני 6,000 שנה עם מצרים. הנה דוקטור יניר מליבסקי, הארכיאולוג.
מדובר על כלי שנהב עשוי מחד של פיל. הפיל כנראה הוא פיל אפריקאי. אנחנו מדברים על 6,000 שנה אחורה. תהליך הרפאות שנעשה ברשות העתיקות אפשר לנו לשחזר את הכלי במלואו, לראות את היופי שלו. הוא מראה על הקשרים שיש לנו לפני 6,000 שנה עם מצרים.
בדיקות שיעשו בהמשך יוכלו לסייע אפילו בקביעת מין הפיל, איפה גדל, אם במצרים או בישראל, ואפילו מה אכל. האתר הזה התגלה ליד באר שבע. הבעיה הגדולה בגילויים המופלאים האלה, שהאתרים לא נשמרים כפי שהם, אלא מחוסים באפר. כך הציבור לא יכול להתרשם מהם, במקום לא פעם, כמו שקורה בבאר שבע, בהסכמת רשות העתיקות, שכונה של אלפי מגרשים נבנית על אתר ארכיאולוגי בעל חשיבות. כמו שקרה כמה פעמים בבאר שבע, במקום להחריג שני דונם בלבד ולהפוך אותם לפארק ארכיאולוגי עם מורשת יהודית, ישראלית והיסטורית, הרבה יותר חשוב מעוד שתי וילות. אבל כאמור, זה לא קורה ומעדיפים במקום לבנות נדלן.
אחרי הפרסומות נארח כאן את אריאל אלקי, נהג מרוצים בן 16, שהדביק על הכסדה שלו את תמונות כל החטופים, וכשעמד על הפודיום, כשזכה במקום השלישי, הרים במקום את הגביע, את הכסדה. סיפור מרגש של ספורטאי ישראלי, פרסומות ותכף הרעיון איתו.
ספורט, ליאן וילדאו, שלום.
שלום, שלום, אסתי, צהריים טובים.
ויש לנו אורח, וואו, נהדר.
כן, אריאל אלקין הוא נהג מרוצים בפורמולה 4. עתיד כמובן מבשר רצון להגיע לפורמולה 1, אבל עוד לפני כן הוא חורך את הרשת, לא רק את המסלול, עם מחווה מדהימה שהוא עושה בארצות הברית, במרות שבו הוא עולה לפודיום, מסיים במקום השלישי, עם כסדה מיוחדת שהוא הכין, כסדה עם תמונות החטופים, ובמקום להניף את הגביע, את התשורה שהוא מקבל על המקום השלישי בפודיום, הוא אומר לחבר שם, לא, אני מניף את הכסדה הזו, ומכניס או מחזיר למודעות את עדיין החטופים, זה הרבה יותר חשוב. ואיתנו אריאל שחזר הבוקר ארצה. שלום אריאל אלקין.
היי שלום, מה נשמע?
אנחנו בסדר, קודם כל ברכות על ההישג, ועכשיו תספר לנו מאיפה עלה הרעיון ואיך איך, איך עשית את זה, את עדיין הכסדה, עם כל התמונות של החטופים.
הרעיון היה מאוד פשוט, אני חושב שהוא הגיע מרצון של כל אחד מבני עם ישראל כרגע בעולם, שאנחנו חייבים לעשות משהו עם עניין החטופים ועם המצב. בלתי יומן שהם נמצאים כבר שם חצי שנה, 133 חטופים, במרתפים של חמאס נמצאים בעזה, זה פשוט מזעזע, זה מזעזע אותי כישראלי, זה מזעזע אותי בכלל לחשוב על זה בצורה אנושית, שזה אפשרי, ואני הרגשתי שאני חייב לעשות משהו בנידון, אני הרגשתי שאני חייב לעשות משהו כדי לעשות שינוי, כדי להעלות את המודעות בעולם, כדי שהעולם יעשה עם זה משהו, ואני הרגשתי שאני חייב לעשות את זה בצורה הזאת, כי זה הכלי שיש לי, הספורט הוא כלי מאוד מאוד חזק, כדי להדגיש את הערכים שלנו ולייצג את מי שאנחנו, וזה בדיוק מה שאני עשיתי כדי להעלות עוד פעם את המודעות לעניין החטופים.
איך עשית את זה פיזית?
כן, אז האמת היא שאני הדפסתי תמונה של כל החטופים, עשיתי מזה מדבקות והדבקתי אחד לקסדה, אז ישבתי יותר מחמש שעות והסתכלתי לכל אחד בעיניים, וזה היה מאוד מאוד כואב, אבל זה היה משמעותי וזה נתן לי המון מוטיבציה להביא את התוצאה הביתה, ובאמת להעצים את כל העניין ואת הרגשות שיש בתוכי.
כן, אריאל, ראינו את הקריין מופתע, הוא חשב שאתה נפת הגביע והנפת את הקסדה, איך היו התגובות מסביב של המתחרים שלך לפודיום?
הוא גם אמר לו בהתחלה להניח את הקסדה.
נכון, התגובות לא תמיד פוזיטיביות. בחלק מן העולם אנשים אוהבים אותנו, בחלק לא. הקריין, כן, קצת התנגד, אבל אני אמרתי בבירור שאני הולך להניף את הקסדה, ולא מעניין אותי מה הם אומרים, זה הכי חשוב שיש כרגע בעולם, בשבילי, בשביל כל עם ישראל, ואני הולך לעשות את זה. לא הייתה פה שאלה בכלל, ואני חושב שהגביע, אוקיי, זה סבבה, זכיתי בפודיום, כל הכבוד, אבל זה לא משתווה בכלל באלפית מהחשיבות שיש בהחזרת החטופים הביתה.
ואתה בן 16, אני מזכירה לכולם, המסביר הלאומי שלנו, נער בן 16.
כן, תודה, והאמת היא שאני רוצה להוסיף שגם היו ביקורות לא טובות על המסלול, ואנשים אמרו שלא כדאי לעשות את זה, ועל הסרבל יש לי את הלוגו של המוסד ושל צהל. אני מאוד מעריץ אותם, ואני מודה שהם שומרים עליי ועל המשפחה שלי, והאמת היא שזה לא תמיד טוב, וקשה להתקדם עכשיו בקריירה, רק בגלל העובדה שאני ישראלי. חברות מסחריות לא רוצות לעבוד עם ישראלים, לא רוצים להיות מקושרים לישראל, וזה פוגע. ובכל זאת, אני עדיין מניף את דגל ישראל, אני ישראלי גאה, אני יהודי גאה, ואני מייצג את מדינת ישראל ברמה העולמית, ואני עושה את זה בגאווה מאוד מאוד גדולה.
מרגש.
כן, אנחנו רוצים לשאול אותך גם על העתיד, האם אתה מתכוון למחוות נוספות במרוצים הבאים, מה הכוונות בכלל? התחלת לדחות בפורמולה 4, שזו במה מאוד מכובדת, וכמו שאנחנו רואים גם במה שמקבלת הרבה חשיפה.
נכון, אז החלום הגדול הוא לדחות בפורמולה 1 ולייצג את מדינת ישראל, להיות נהג הפורמולה 1 הישראלי הראשון, ובאמת לייצג את המדינה בכבוד. לגבי המחווה לחטופים, אני הולך להשאיר את המדבקה על המכונית שלי של Bring Them Home Now. את הקסדה, אני פיזית לא יכול בכלל לגעת בה בכלל יותר, כי זה פשוט קשה לי. אני אתן אותה כמתנה, כתרומה למשפחות החטופים, כסמל להערצה, לחוזק נפשם. וזה ההוקרת תודה שלי על המאבק המתמשך שלהם, ואני רוצה להראות בכך שאני איתם ושכל עם ישראל איתם, ושאנחנו מחכים להשבת החטופים הביתה, ואני הולך להילחם ואני הולך להעלות את המודעות של הבעיה שיש לנו עכשיו עד שהיא הולכת להיפטר, עד הסוף.
מדהים אתה, אריאל אלקין בן ה-16.
תודה רבה.
תודה רבה לך וכל הכבוד.
תודה, תודה. שיהיה לכם יום
צהן. גם לך. נהג מרוצים פורמולה 4. וואו, איזה מרגש. ליאן, תודה רבה.
תודה.
אנחנו כאן עם פינת התרבות, ודורית אסרף מזרחי כבר נכנסה לאולפן. שלום דורית.
שלום אסתי. שיר חדש לקראת אלבום חדש. אימאלה ואבאלה. אימאלה אבאלה, זה השיר החדש של הקרקוקליות, ושתיהן איתנו. שלום לירון וטלי.
שלום,
אני שמע. בסדר, אני חייבת לומר שהפתעתם אותי, כי השם כאילו הרגיש לי משהו אחד, אבל השיר הרגיש לי משהו אחר לגמרי.
תסבירו את השם.
וואו, מה הרגיש לך? לא, את חייבת להסביר, זה מאוד מעניין מה שאת אמרת כרגע.
כי אימא לאבאלה, ציפיתי למשהו כזה קצת יותר קופצני ומשהו שמח, ואז שמעתי את השיר, וגם התקופה והכל. והשיר הזה לקח אותי למשפחה מאוד ספציפית, למשפחת זק, שקצת ליוויתי אותם, שני אחים שאיבדו את ההורים שלהם ואת אח שלהם בשבעה באוקטובר. וזה פשוט כאילו, היה נדמה לי, אמא, אבא היה אחר, ואמא לאבא לזה עושה את זה אחרת. זה ההסבר שלי. מקובל עליכן?
הסבר שלך, ההסבר שלך, דבר ראשון, מצמרר כמו כל כך הרבה סיפורים, שלצערנו, אנחנו חלק מהסיפור של כולם. אני באמת מאמינה בזה שכולנו אחד בתקופה הנוראית הזאת, ואני חייבת להגיד לך שהשיר נכתב בדיוק מהמקום שאת דיברת עליו. ניסינו לפחות, תדעת, בצורה הצנועה שלנו, להגיד ולהרגיש את מה שאנחנו חוות בכל החצי שנה הכואבת הזאת, וזה לגמרי מהמקום שכאילו גם אימא ואבא לפיזית, וגם אימא לאבא שאנחנו באמת צועקות לשמיים, וכאילו אנחנו אומרות, איפה הדבר הזה נגמר ומתהפך לטוב ולהמשך החיים שלנו, וזה ממש צעקה כזאת מתוך הנשמה, וזה לגמרי לגמרי שייך לצד הזה של הסיפור.
בואו נשמע את השיר, כי המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברות. בואו נשמע אותו שיבינו.
יאללה.
כמה דקות באת להיות שוב הדמעות מחכות כאן חזקות עד ששתגע הכל פה רגיל אבל הכל לא זה מה זה מוזר שאני מתרגלת לבד לתפארת תגיד אתה שומע אמא להפלה מה הייתי מה יהיה מה קורה מה קורה בכיתי וצחקתי מעצמי שוב אני רק אני רק אני כאן עוד קצת ושתגע אמא להפלה מה הייתי מה יהיה מה קורה מה קורה בכיתי וצחקתי ולא תשתקע סיבוב ברחוב עשיתי קניות הבאתי מתוק שחכה כאן
ספרו לנו איך הוא נולד השיר ממתי הוא נכתב הרבה לפני המלחמה
אז האמת שזה שיר שכתבנו כבר לפני 5 שנים
5 שנים? זה נשמע כאילו זה נכתב עכשיו
נכון, נכון. זה שיר שנכתב 5 שנים, וכנראה הוא חיכה לזמן שלו. ואנחנו הרגשנו, מתחילת המלחמה, התחלנו כל הזמן לשיר אותו, את האמא לאבא, הוא ממש, ממש צוות לנו בבטן להוציא אותו. ואז נפגשנו עם מאי ספדיה המאממת, וקצת שיפצנו אותו. ואין ספק שלא יכל להיות, טוב, לקרוא את הטיימינג מדויק, זה הלוואי שזה לא היה, אבל אנחנו מרגישות שזה כאילו נכתב ממש עכשיו, וזה מצמרר, זה קיבל משמעות ממש קשה ומצמררת.
תספרו לי קצת על האלבום החדש שאמור לצאת.
וואו, אז האמת שמתחילת המלחמה, ללירון ולי, היה לנו עוד לפני זה כמעט אלבום גמור, ומתחילת המלחמה היה לנו נורא נורא קשה לשמוע מוזיקה. אנחנו בהתחלה כמו כל המדינה היינו באלם טוטלי ולא היינו מסוגלות לשמוע תו היה לנו מאוד מאוד קשה והתחלנו כזה את יודעת כמו כולם לעזור ואיפה אפשר לתרום והיינו בקבוצות ולקח לנו זמן לחזור לגעת במוזיקה וברגע שחזרנו אנחנו פשוט שפכנו את הרגשות על הנייר זה הולך להיות אלבום מאוד 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 מרגש וגם משמח כאילו החיים ויש רגעים גם בתקופה כזאת שלפעמים אתה שמח ושנייה אחרי זה אתה כועס על עצמך שאתה שמח ואתה עצוב וזה כל הרגשות ביחד וזה הולך להיות כל שיר הוא הולך להיות על תקופה ונושא בחיים ואני חושבת שזה האלבום הכי אישי שלנו אי פעם.
כמה האלבום הזה, הכתיבה, עזרה לכם לצאת מהמצוקה? כמה ריפאה אתכם אפילו?
אני יכולה, זאת לירון עכשיו.
שלום לירון.
שלום. אני יכולה להגיד שכתיבה והלחנה
אישית אותי בחיים הרבה פעמים החזיקה, ואני אגיד שבכיתה וב אני הייתי אחרי חרם, וזאת הייתה הדרך שלי לעבור את הדבר הזה. כתבתי והלחנתי את מה שאני מרגישה, אז מן הסתם בתקופה הזאת נכפיל ב300,000 מיליון, והצורך הזה לפרוק ולתת משהו ממך הלאה, שאולי יפגוש מישהו באיזושהי נקודה שהוא צריך את הדבר הזה, זה באמת נותן לנו כוח.
אני חושבת שהשיר הזה הוא גם מדויק. זה לגמרי עזר לי. אני אומרת שהשיר הזה, האמא לאבאלה, הוא כל כך... אני לא זוכרת מתי היה לי כזה שיר שלקח אותי לרגע כל כך מדויק. אז אני מחכה, וואו, אני ממש תודה. מחכה לעוד שירים כאלה. מתי יוצא האלבום?
אנחנו מתכננות להוציא אותו ממש בקרוב, בחודשיים, שלושה הקרובים.
אימא לאבאלה, החדש שלכם, האחיות קרקוק לי, לירון וטלי, תודה רבה.
אנחנו רק נגיד שאנחנו מתפללות לטוב, וברור שהדבר הכי חשוב זה שכל החטופים והנהדרים והחיילים שלנו יחזרו כבר הביתה בריאים ושלמים, אמן.
אמן ואמן.
אמן.
כולנו איתכם, בתפילות ובתקווה. תודה רבה.
תודה לירון וטלי.
עם השיר הזה נסיימת בחצי היום. דורית, תודה.
תודה, אסתי.
קצת השתקה סיבוב ברחוב עשיתי קניות הבאתי מותוק שחכה כאן ואני מתאפקת עוד קצת אתה בדלת כתבתי ומחקתי איזה אלף הודעות גם אם יורד הלילה כל הלב שלי עוד אל תדאג הכל נשאר דלוק מחכה לך בבית
אמאלה ואבאלה, במשמעות ההיא הישנה של איזה פחד, איזה אימה, הקפיצה הזו, גם לדלת. סיימנו שעתיים של בחצי היום. גיא קוטב ערך בהפקה, יעל שקד ואופל חיות, רמי פליקס, הטכנאי שלנו, יולי אמיר ואני לוי בדיגיטל, בבאר שבע, שמעון דוקר, קרגדי לבנה, תכף, מיד אחרי החדשות עם רגעי קסם. אני אסתי פרס, בן עמי. שלום.